שיעור לג' בתמוז, הסוד מאחורי מפעל השליחות של הרבי. כשמדברים על הרבי מלובביץ', נזכרים מיד במפעל השליחות של חב"ד. מפעל השליחות שמקיף היום את כל העולם כולו, דרום, צפון, מזרח ומערב, בכל פינה, בארץ, בחוץ לארץ, באירופה, בארצות הברית, ברוסיה, במזרח, בכל פינה שיהודי נופל בדרך לא דרך, תמיד יש סניף של חב"ד, בית חב"ד פתוח, מקום שאפשר להיכנס אליו, לשמוע שיעור תורה, לפתוח ספר תהילים, להתפלל במניין, וכמובן גם להתקשר הביתה, לאכול ארוחה חמה, ובקיצור, להרגיש בבית. כל מה שיהודי צריך בשביל להרגיש בבית, הכי בבית שאפשר. היום מפעל השליחות של הרבי, כמו שאמרנו, מקיף את העולם כולו. בכל פינה, וזה נראה כל כך טבעי שזוג אברכים עוזב את כפר חב"ד, את ברוקלין, את קריית מלאכי, את צפת, את כל הריכוזים החב"דים ועובר לגור בקצה העולם. אבל פעם זה הכל היה אחרת. כשהמפעל הזה התחיל לפני 50 שנה, אחרי השואה, אחרי המלחמה, זו הייתה מסירות נפש. זה היה ממש שינוי לגמרי מדרך החשיבה היהודית, מהסגנון היהודי, מהסגנון שכולם הלכו בו. הרבי פרץ דרך חדשה שהייתה הפוכה לגמרי מכל מה שחשבו אחרים בזמנו. והיום אנחנו רוצים לצעוד אחורה ולהבין את הסוד מאחורי מפעל השליחות של הרבי. על מה הכל התבסס? על מה הכל עומד? איזו תזה עמדה מאחורי ההקמה של המפעל האדיר הזה? מפעל שהתחיל בסך הכל על ידי אדם אחד, ועל ידי ששלח כמה שלוחים, כמה אברכים מקומיים, והפך היום למעצמה שמקיפה את העולם כולו. אחרי השואה, הסגנון, החשיבה של הציבור החרדי אמרה שעכשיו צריכים לחזק את הבית. עכשיו צריכים להסתגר בתוכנו ולהקים מחדש את מוסדות התורה, את הישיבות, את הכוללים שנחרבו, את המשפחות שנהרסו, את החיים שנגדעו, ולחזק את היסודות, להתרכז בהקמת ישיבות, בלימוד תורה, בכל הכוח ובכל העוצמה. בקיצור, להסתגר בתוך הקהילה. והרבי בא ואמר בדיוק ההפך. התפקיד שלנו עכשיו הוא לפרוץ, הוא לצאת, הוא לחזק את ההריסות, הוא לשקם את הקהילות שחרבו, את בתי הכנסת שנשרפו, את הישיבות שנסגרו ואינם, להקים הכל מחדש. לקחת זוגות, אברכים צעירים שרק התחתנו, שרק התחילו את החיים, ולשלוח אותם החוצה, רחוק ככל האפשר, רחוק תרתי משמע, גם מבחינה פיזית, ובעיקר מבחינה רוחנית, אל המקומות שבגדו במסורת, ששכחו מהקדוש ברוך הוא כביכול, שאיבדו את אלוקים בשואה, ולחזק אותם ולהחזיר אותם חזרה, לעורר בהם חזרה את הניצוץ היהודי. וזו הייתה מסירות נפש, לא פחות, כי היה אז כעס, והיה מרמור, והעולם היהודי היה חרב, חרב ממש. והרבי בא ואמר, לא, אנחנו מוכרחים לצאת, מחכים לנו, רוצים אותנו, מעוניינים בנו, וצריך לשנות את המצב. חייבים לבנות חזרה את היהדות שנחרבה, את המפעל שנהרס. וכשחושבים על זה קצת, אתה תומע ושואל את עצמך באופן טבעי, על מה נשענה כל התזה הזאת? למה הרבי חשב ולמה הוא האמין ולמה הוא שידר לנו שמישהו מחכה לנו, שמישהו מעוניין בנו? לקחת זוג צעיר ולשלוח אותו לקהילה ענקית של 100,000 או 200,000 יהודים לעיר גדולה ולומר לו, לך, רוצים אותך, מחכים לך, מישהו מצפה לך. למה? מה עומד מאחורי כל זה? מי ציפה לזוגות האלה, מי ציפה לאברכים האלה שיצאו לכאורה כמעט בודדים, אברך אחד לעיר, לפעמים אברך אחד למדינה, כמובן איש ואישה, זוג למדינה. למה, מה עמד מאחורי החשיבה שמישהו מחכה להם, שמישהו מעוניין בהם, שמישהו מצפה להם? הרבי אמר שוב ושוב, בעוז ובעוצמה ובביטחון עמוק, שעם ישראל מצפה שיחזקו אותו. עם ישראל מצפה לעידוד, עם ישראל מצפה לחום. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה עומד מאחורי כל זה? מה עומד מאחורי האמונה העזה הזאת שיהודי מחכה שיחזקו אותו, שיעודדו אותו, שיתפכו אותו מבחינה רוחנית? למיתו של דבר, הקו הזה של הרבי מלווה אותו כל הזמן. זה לא רק הסתכם במפעל השליחות, זה רק התחיל במפעל השליחות. אבל כל התורה של הרבי, כל הגישה של הרבי, כל המורשת של הרבי היא כולה אמונה בטוב של היהודי. אמונה, אמון מלא בטוב של, בנפש האלוקית, בנפש החיובית שפועמת בתוך האדם. אם הקשבנו לשיעורים האחרונים שמסרנו, דיברנו על קורח, דיברנו על המרגלים, דיברנו על הקנאה של אהרון הכהן, ובכל שבוע מחדש הרבי מעלה בדיוק את אותו המסר. קורח התכוון לטובה, בוודאי שהוא התכוון לטובה. המחלוקת הנוראה שלו כנגד משה ואהרון, בוודאי באה מתוך אמונה עזה שהוא עושה את הדבר הנכון. הוא טעה בגישה, הוא טעה אולי בסגנון שלו, אבל בוודאי שהוא התכוון לטובה. על המרגלים הרבי אומר, שהם לא התכוונו להפר את ציווי השם, הם חשבו שהם נוהגים נכון. אהרון הכהן שכינה באחיו הנשיאים, הוא נהג נכון, הוא היה אמור לקנא בהם, כי יהודי צריך לרצות עוד ועוד בעבודת השם. כל השיעורים האחרונים שמסרנו על פרשיות בעלותך, שלח, קורח, כולם עסקו באותו רעיון. בוודאי שיהודי מתכוון לטובה, בוודאי שהכוונות שלו הן טובות, הוא רק טועה בגישה, הוא רק טועה בדרך. וזה הקו שמנחה את הרבי לכל אורך הדרך. בוודאי שיהודי רוצה טוב, בוודאי שיהודי רוצה להתעלות, רוצה להתקדם. ואנחנו שואלים את עצמנו, מה עומד מאחורי האמונה הזאת? מה עומד מאחורי הקו הזה? מי אומר שבאמת כל יהודי רוצה להתעלות? אדרבה, התורה אומרת, אם נסתכל בתורה עצמה, בתורה שבכתב, התורה אומרת, יצר לב האדם רע מנעוריו. זה המידע היחיד שיש לנו לגבי האופי של האדם. והרבי בא ואומר, לא. יש יצר רע, אבל במקביל יש יצר טוב, וזו הזהות האמיתית, וזו הזהות הפנימית, וזו הזהות המהותית של כל יהודי. כמובן, אפשר לומר בפשטות שהרבי היה אדם אופטימי מאוד, וזה נכון. הרבי באמת היה אדם אופטימי מאוד. יש אנקדוטה קצרה, בשנת תשל"ח, הרבי חלה בסוף חודש תשרי, וחלה בלב, קיבל התקף לב חמור בעיצומם של ההקפות בשמיני עצרת. ואחר כך חלפו כמה שבועות עד שהרבי החלים וחזר לתפקוד מלא. והרופא שטיפל בו שאל פעם את הרבי איך הוא מרגיש. אז הרבי אמר שבגשמיות הוא מרגיש טוב, מבחינה פיזית הוא מרגיש טוב, אבל ברוחניות הוא מרגיש פחות טוב. כנראה שהרבי התכוון לכך שהוא לא נוסע לאוהל. לציון, לקבר של חמיו, הרבי הריאץ, הרבי היה מרבה לפקוד את המקום הזה, להתפלל שם, ובאותה תקופה, באותם שבועות, הרבי לא יצא מהחדר שלו, ולכן מחדר העבודה, ולכן הוא לא נסע לאוהל להתפלל. אז הוא חש כנראה איזושהי אכזבה מכך. אז הרופא אמר לו, אמר לרבי, רבי תראה, אם אתה לא תשמור על הבריאות שלך, אם תמהר לחזור לתפקוד מלא, אז 25% שזה יפגע בבריאות שלך. רבי חייך ואמר לו, אתה בעצם אומר שגם אם לא אשמור על הבריאות שלי, 75% שיהיה בריא. רבי היה אכן אדם אופטימי, השקפת חיים בריאה מאוד. לחילופין, אפשר לומר שזו אהבת ישראל גדולה שפעמה בלב הרבי, וזה הרי מפורסם יותר מהכל. אם נשאל כל יהודי בעולם מי הוא הרבי מלובביץ', הוא מיד יאמר שזה האוהב ישראל הכי גדול שיש, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב של דורנו. וכמובן בעניין הזה רק אנקדוטה קצרה שהיא באמת פחות מפורסמת מהאחרות. באותו אירוע לב בשמיני עצרת, תשל"ח, זה היה אירוע לב קשה מאוד. הרופאים אמרו אחר כך שהם לא מבינים איך הרבי עבר את האירוע הזה בדומייה בלי לצעוק, בלי לזעוק מהכאב העצום שבוודאי פקד אותו. והאירוע קרה בבית המדרש של הרבי ואחר כך הוא עלה למעלה לחדר ושם הוא שעה בשבועות הבאים. ומספרים שבאמצע הלילה הרבי קם מהמיטה ועשה סיבוב קצר סביב השולחן. הרופאים שהתקפצו שם בשעות הראשונות אחרי האירוע שאלו את הרבי, למה אתה קם מהמיטה? אתה אמור לנוח אחרי אירוע כל כך קשה. אז הרבי אמר, אם החסידים בבית המדרש ישמעו שקמתי ועשיתי סיבוב סביב השולחן, זה ישמח אותם, זה יעודד אותם. אז זהו הרבי. החשיבה תמיד על האחר, החשיבה על הטובה של אדם אחר ולא על הטובה של עצמו. אז כמובן אפשר לומר בפשטות שהשילוח הזה של השלוחים לכל העולם, ולשלוח זוגות צעירים לכל פינה לבד בתוך אמונה שהם יסתדרו ויקבלו אותם באהבה ובאהדה, זה אופטימיות, זה אהבת ישראל גדולה. זה הכל נכון. אבל בוודאי שזה לא כל העניין. שעיקר העניין חסר פה. יש פה איזושהי אמונה השקפתית, אמונה שנובעת מחשיבה. יש פה איזו תורה שעומדת מאחורי מפעל השליחות. והיום ננסה קצת להבין את התורה הזו. לנסות לפענח אותה. בחודשים האחרונים, הארץ סוערת מגילויי הגז. מגילויים מרבצי לוויתן ותמר וכל המרבצים שהתגלו בים התיכון בצדדיו השונים. בימים הראשונים הייתה אופוריה גדולה, שמחה גדולה, אחר כך זה כבר התחלף במלחמות ומאבקים למי שייך הגז, התמלוגים, המדינה, האזרחים, היזמים שגישו ששפכו כל כך הרבה כסף וגילו את הגז. היום זה כבר הכל מובן מאליו. ארץ ישראל מבורכת בזבת חלב ודבש וגז. פתאום יש בגז, ואנחנו כבר רבים למי הגז הזה שייך, למי החלום הזה שייך. אבל צריך לזכור שעד לפני חצי שנה, עד לפני שנה שגילו את הגז, מדובר היה בחלום, בפנטזיה. הציבור, 99% מהציבור זלזל בחלומות האלו. 50 שנה מאז קום המדינה, אנחנו מחפשים ומחפשים גז ונפט בכל מקום, ולא מוצאים שום דבר. מוצאים רק חול ואפר ואבנים, ושום דבר לא מוצאים. וממש קבוצה של אנשים בודדים, אפשר לספור אותם על יד אחת או שתי ידיים, שהאמינה שיש גז בארץ ישראל, ויש נפט בארץ ישראל, ויש אוצרות של טבע בארץ ישראל. ושפכה מיליונים או מאות מיליונים לחפש ולחפש ולא התייאשה עם כל משבר ועם כל קידוח שהסתיים בלא כלום, הם המשיכו וחיפשו. אז מה היה לנו? בסך הכל כמה אנשים שהאמינו שהאדמה הזאת מבורכת. שהאדמה הזאת של ארץ ישראל היא שונה. היא לא כמו כל האדמות, היא לא כמו כל הימים שמסביבנו. היא לא כמו כל המדבריות שמקיפות את הארץ. נכון, מבחינה חיצונית בעין הכל נראה אותו דבר. אבל הם האמינו שהאדמה הזאת מבורכת, שהיא מסתירה בקרבה שהיא יוצרת בתוכה אוצרות גדולים. ויום אחד זה הוכיח את עצמו. שנים שנים זה היה נשמע כמו פנטזיה, ויום אחד זה הפך להיות מציאות שכבר כולם רבים למי זה שייך. חשבנו על זה קודם, כולם חשבו על זה מראש. אבל השם טוב אומר, דבר כל כך יפה, הרבי מביא את זה בהיום יום, הרבי כתב ספר של פתגמים לכל יום, פתגם לכל יום. והרבי מביא שם את האמרה הזו של הבעל שם טוב, שהיא אולי בסיס התורה של הרבי, בסיס החשיבה של הרבי, בסיס החשיבה החסידית. תורה קצרה שיש בה את הכל, את כל התורה על רגל אחת. והבעל שם טוב אומר כך, אתם תהיו לי ארץ חפץ, כך כתוב. אומר הבעל שם טוב, עם ישראל הוא בבחינת ארץ חפץ. אדמה חפצה, אדמה מבורכת שכולם חפצים בה. עם ישראל אלו גנים משובחים, זו נפש משובחת שיש בה, שעוצרת בתוכה אוצרות טבע אדירים. בתוכו של כל יהודי יש נשמה קטנה שהיא אוצר, שהיא עוצרת בתוכה, היא תומנת בחובה אוצרות ערכיים אדירים. והבעל שם טוב מסביר, הבעל שם טוב אומר, אני מדבר על כסף, זהב, יהלומים, כאשר הכוונה היא כמובן, כסף זו אהבת השם, זהב זה עירת השם, יהלומים זה האמונה. בתוכו של כל יהודי יש אוצרות טבעיים של אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, של אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, של עירה גדולה בקדוש ברוך הוא. כמובן, זה נמצא בעומק, זה לא גלוי, זה נסתר, זה האתגר של כל אדם, למצוא את האוצרות האלה, להציף את האוצרות האלה. אבל זה קיים. אומר הבעל שם טוב, זה קיים כמו שארץ ישראל היא זבת חלב ודבש ורק לקח זמן למצוא את הנקודה. כך בדיוק בתוכו של כל יהודי, ברור, זו נשמה טבעית. הנשמה של היהודי זו נשמה אחרת, זו נשמה עשירה במרבצי טבע, במרבצי גז. כל יהודי הוא לוויתן, כל יהודי הוא תמר, כל יהודי הוא עשיר באמונה גדולה, באהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, בעירת השם גדולה. וצריך להציף אותה על פני השטח. וזה בעצם הרעיון. זה בעצם המסר שהרבי הנחיל לנו יום יום ורגע רגע, זה עמד מאחורי כל משפט וכל תנועה שהוציא מסביבו. יהודים הם ארץ חפץ, יהודים הם נשמה מבורכת, נשמה עשירה באמונה ואהבה, וצריך להציף אותה. הרבי הזכיר לא פעם את הדימוי של נר. כתוב נר השם נשמת אדם. נשמה של יהודי היא כמו נר. ביום הילולה אנחנו מדליקים נר, ביום פטירה אנחנו מדליקים נר לעילוי נשמת הנפטר. כי נשמה של יהודי היא כמו נר. והרבי אמר, נשמה של יהודי היא נר שמצפה שידליקו אותו. היא נר וגפרורים שמחכים. רק צריכים את מגע היד שתצית את הניצוץ, שתדליק את האור. כי כל יהודי זו, יש בו את התכונות המוכנות להתעלות, להזדקך, לפנות כלפי מעלה לקדוש ברוך הוא, וצריכים רק למצוא את היד, את הניצוץ שידליק אותו. זה התפקיד שלנו, וזה התפקיד של כל יהודי, לעשות את הפעולה הקטנה הזאת של ההדלקה. זה עלול להישמע לפעמים כחידוש, כאיזשהו המצאה מפתיעה. אבל האמת היא שאם רק נסתכל מסביב, ביושר, בכנות, ונראה את חוסר השקט. חוסר השקט היהודי זה דבר שאין לו אח ורע בכל עמי העולם. אומה קטנה של כמה מיליוני אנשים, שלא מוצאת את עצמה, מחפשת ומחפשת. יום אחד אנחנו כאן, יום אחד אנחנו שם. כל הזמן רוצים לעלות ולהתקדם ולהשיג, ומנסים פה ומנסים שם. לא סתם הקריקטורה היהודית הנצחית, הסמל המסחרי היהודי הוא מקל הנדודים. תמיד יהודי הוא מקל הנדודים, ולא רק בגלל שזרקו אותנו מכל מקום. זה פשוט כי זה אנחנו. החיפוש, הניסיון, כמו להבת הנר שמטפסת ועולה ומנסה למצוא לעצמה מקום, ולא מוצאת כי היא שייכת למקום גבוה יותר. היא שייכת לעולם רוחני יותר. כך הנשמה של היהודי רוצה לעלות ולהזדקך ולמצוא מקום טוב יותר. יש, אני חושב שהרעיון הזה כולו נמצא בסיפור יפה מהרבי שהתפרסם לא מזמן. יש יהודי בכפר חב"ד בשם הרב שמואל חפר. הוא הקים מכללה לבנות בכפר חב"ד, המכללה המרכזית של חב"ד לבנות, תיכון וסמינר. וכשהוא הגיע לרבי בפעם הראשונה, הוא בא ממשפחה לא חסידית, משפחה לא חבדית, והוא התקרב לחב"ד, ובשלב מסוים הוא נסע לרבי. זה היו הימים עדיין שהחב"ד לא הייתה כל כך גדולה ולא כל כך מפורסמת, עוד היו השנים הראשונות הנשיאות של הרבי. והוא כך הסתובב שם בבית המדרש, והוא היה שם יום ביומיים ושלושה, והוא חש איזו אכזבה, אולי הוא ציפה למשהו אחר, הוא תכנן משהו אחר, והוא לא מצא את עצמו, זה לא מה שהוא ציפה. וסוף סוף הגיע היום שבו הוא נכנס לרבי ליחידות. זה היה הרבי קיבל אנשים משמונה בערב, והוא נכנס בשבע בבוקר למחרת. בעצם הוא ראה את הרבי אחרי שהרבי קיבל אנשים כבר 11 שעות רצופות. הוא נכנס אל הרבי בשבע בבוקר, הרבי היה נראה עירני וצלול, כאילו הוא האדם הראשון שנכנס אליו. הוא כאילו רק הוא קיים, אין עוד אדם מלבדו. ועם אווירת הקירוב הזאת שהייתה שם בחדר, הוא החליט לא להתבייש ולומר לרבי את אשר על ליבו. והוא אמר, כבר ציפיתי למשהו אחר, ואני לא יודע, אני חש איזושהי אכזבה, איזו ריקנות. הרבי אמר לו, תראה, כתוב שככל שאדם גדול מחברו, יש לו יצרה גדול יותר. כשנמצאים במקום קדוש, במקום קדוש במיוחד, אולי במקום המקודש ביותר, אז גם היצר הרע מתאמץ יותר. אל תקשיב ליצר, אל תקשיב לאירורים והספקות האלה שעולים בתוכך, והם ייעלמו מעליהם. בעצם השרבי אומר לו, אני מאמין באמונה שלמה בטוב שלך, שאתה שייך לפה, שאתה שייך לנשיא הדור, שאתה שייך לרבי. לא ייתכן אחרת. אתה יהודי, ויהודי רוצה להתעלות, ויהודי רוצה להזדקך. האפשרות היחידה היא שהיצר הרע מפריע, שיש אבנים ואפר שמכסים את הנפט, שמכסים את הגז, שמכסים את האוצרות. אל תתפעל מזה, תסיט את האבנים הצידה, תסיט את ההפרעות ותתרכז במשימה, תתרכז בכוחות החיוביים שפועמים בתוכה. אמונה שלמה, אמונה טהורה שיהודי הוא טוב, וצריך רק לגלות בו. והרעיון הזה בולט מאוד בסגנון של הרבי, לא רק בתורה שלו, גם בדרך שהוא אמר אותה, בסגנון, בטונים, בצבעים. אם נסתכל בווידאו, שבסרט וידאו של אנשים שעוברים אצל הרבי, נראה תופעה מדהימה. תופעה שאין עוד כמותה. וזה ברור, זה בדוק. נראה את הפסיפס האנושי שעובר לפני הרבי. יש שם את כולם, חסידים וליטאים, וכל סוגי החסידויות, ויז'ניץ וגור ובלז וחבד וכולם, ואשכנזים וספרדים וצעירים ומבוגרים. ואין עוד תופעה כזו. אין עוד אדם אחר, מנהיג אחר, שיש קשת רחבה כל כך של אנשים שמתחברת אליו. זה פונה לקהל ישיבתי, זה פונה לקהל של אנשים מבוגרים, זה פונה לאשכנזים, זה פונה לספרדים, וכאן אנחנו רואים אדם אחד שהיגד סביבו את כל העולם היהודי. ולמיתו של דבר לא רק את העולם היהודי, גם גויים, שחורים ולבנים, כולם עומדים לפני הרבי בתור, לקבל דולר, לקבל כוס של ברכה. והשאלה היא, מה כולם מצאו ברבי? מה כולם התחברו אל הרבי? ואולי התשובה היא בדיוק מה שדיברנו. האמונה שקרנה מפניו של הרבי. האמון שהוא נתן בכל אחד. הרבי לא הטיף, לא הוכיח. הרבי לא אמר, אני בא ללמד אתכם משהו שאתם לא יודעים. אני בא לתת לכם דברים שאין בכם. בדיוק ההפך. הרבי אמר, אני בסך הכל מדריך. בסך הכל מכוון. הכל קיים בכם. הכישרונות אצלכם. השאיפות אצלכם. היכולות אצלכם בתוך הלב. אני רק האיש שמכוון, שמדריך, שעושה את הפעולה הקטנה הזאת של ההכוונה. וזה אולי מה שחיבר את כולם אל הרבי. האמון. האמונה היוקדת הזאת שיהודי הוא טוב, שאדם הוא טוב, שהנשמה רוצה לעלות למעלה וצריך רק לכוון אותה. צריך לתת לה את הכלים וכמו שאמרנו, את הגפרור שידליק את הניצוץ. אני רוצה לסיים את הפרק הזה באמירה קצרה שקראתי אותה ממש השבוע. התפרסם בהשגחה פרטית איזשהו ראיון עם יעקב פרי, ראש השבק, וביותו ראש השבק, זאת אומרת, הוא היה אצל הרבי בשנת 90-91, והתפרסם עכשיו, זה היה בזמנו סוד ביטחוני, ועכשיו התפרסם תוכן השיחה שלו עם הרבי, מה שהיה אפשר לפרסם. ובתוך הדברים אמר משפט שהוא ממצא את הרעיון שדיברנו עליו. הוא אמר, מה שהרשים אותי אצל הרבי, שהוא לא נתן עצות, הוא לא ייעץ. גם כשהוא רצה לתת ביקורת, הוא שאל שאלה בצורה כזאת שתכוון אותך להגיע אל המקום. אבל הוא לא נתן עצות, והוא לא הטיף, הוא בעיקר האזין. הוא האזין. האזין והאזין והאזין, וכיוון אותך להגיע אל המקום הנכון. וזהו הרבי. האמון והאמונה בטוב של כל אחד. המסר הזה של הרבי הוא לא פחות ממשימה. הוא לא מסר, הוא לא רק מסר, הוא לא רק תורה, הוא לא רק תיאוריה. הוא משימה ממשית לכל אחד בחייו ביום יום. כולנו מחנכים, כולנו שלוחים. כל אחד זה שליח בקהילה, זה שליח במוסד, זה שליח בבית שלו, זה שליח אצל החברים שלו. לכל אחד יש אחריות, לכל אחד יש מקום שבו הוא משפיע, שבו הוא נותן, שבו הוא עושה טוב. ולפעמים אנחנו עלולים לחוש אכזבה. החיים, המפגש עם בני האדם, לפעמים ולפעמים מאכזב. לפעמים אתה מחנך ילד לאמונה בקדוש ברוך הוא, לשמירת תורה ומצוות, וזה לא הולך כמו שתכננת. אתה רוצה שילד יקום בבוקר לתפילה והוא לא קם, אתה רוצה שהוא ילך בערב לשיעור והוא לא הולך, הוא לא מתעניין, ואתה עלול לחוש אכזבה ולומר לעצמך, אולי הילד הזה הוא אתאיסט? אולי הוא לא מסוגל להתחבר לרעיונות שאני מדבר עליהם? אנחנו מחנכים מילדים ואת עצמנו למידות טובות, לכבוד הדדי, לנימוס, לכבוד לאדם מבוגר, ולפעמים אנחנו מתאכזבים. אנחנו עלולים לראות ילד שמתחצף, עלולים לראות ילד שתורק דלת, ילד שעונה בגסות, ושוב, האכזבה. האכזבה היא גדולה, אתה פתאום אומר לעצמך, אולי אני מבזבז את זמני? אולי מדובר בלב רע מנעוריו חלילה? וכאן בדיוק במסר הזה של הרבי, תאמינו. תאמינו בטוב של האנשים שמקיפים אתכם. תאמינו שכולם רוצים את אותם דברים שאתם רוצים. רק לפעמים, הגז הוא מוסתר. לפעמים הנפט, האוצרות, הכסף והזהב והיהלומים מכוסים באיזשהו מעטה של יצרה, במעטה של תאוות, במעטה של אהבת החיים. והתפקיד שלנו הוא לקלף את הכיסוי, לקלף את הציפוי שמכסה את היהלום. אבל היהלום בוודאי קיים, האוצרות בוודאי קיימים. זה אנחנו, זה הטבע היהודי, זו הנפש היהודית. אין בלתה, אין אפשרות אחרת. סופר נכנס פעם אל הרבי ואמר לו, אני חושב שרוב בני האדם הם רעים, הם לא מאמינים, והעובדה היא תראה איך הם מתנהגים, ההנהגה שלהם מוכיחה שהם לא מאמינים. הרבי אמר לו, ענה לו, כל אדם הוא מאמין, הוא רק מפחד מהאמונה שלו. אדם מדחיק את האמונה, כי הוא פוחד שהוא בגללה יצטרך לשנות את החיים. הוא יצטרך להפסיק לעשות את כל מה שהוא אוהב. הוא יצטרך למצוא אנשים חדשים, וחברים חדשים, וקהילה חדשה, והכל ישתנה. ולכן אדם מדחיק את האמונה בכוח, מסתיר אותה. אבל בוודאי שכל אדם הוא מאמין. ואם אנחנו צריכים ראיות לזה, אז לפעמים זה מתגלה. פתאום האוצרות מבצבצים, כשקצת מסירים את המונעים והמפריעים ואת הלחצים החברתיים והסביבתיים, פתאום היא מבצבצת ועולה. לפעמים ילד נוסע לחוץ לארץ. ופתאום הוא מתקשר הביתה ואומר, אבא, אמא, הייתי בליל סדר של חב"ד, התפללתי בבית כנסת, שמעתי קריאת התורה, כל כך נהניתי. ואתה אומר לעצמך, הילד הזה, פה בארץ אני נלחם איתו שיקום איתי בשבת לבית כנסת, והוא מסרב, הוא מזלזל, הוא צוחק. ופתאום שם הוא גילה את היהדות, הוא מצא את אלוקים מחדש. אנשים נוסעים למזרח ומגלים אמונה עמוקה, מגלים טוב עמוק. אנחנו רגילים לדבר תמיד על הישראלי המכוער, האנשים שעוקפים בכבישים. אבל לא מזמן קראתי על השליח של חב"ד בתאילנד, שהוא מספר שמפקד המשטרה בתאילנד אמר לו, אני כל כך מתפעל מהישראלי, מהאחווה שלהם, מהחיבור, אם אני עוצר בחור ישראלי בלי ניירות, בלי ויזה, בלי דרכון, תוך רגע מגיעים 10 חברים שלו שמנסים למצוא דרך לחלץ אותו. הוא אומר, אם אני אעצור אדם אמריקאי או אירופאי, אז גם החברים שלו למסע יתעלמו כאילו הם לא מכירים אותו. שלא יבואו לבדוק גם אותם. הם מסובבים את הראש ובורחים הצידה. ואצל הישראלים פתאום כולם נהיים אחים. אז מה קרה? אנחנו מאמינים או לא מאמינים? אנחנו מכוערים או יפים? התשובה היא שבארץ, בחיים השוטפים, מכל מיני סיבות אנחנו מדחיקים את האמונה. אנחנו מדחיקים את הטוב שלנו. לטובת לחצים שוטפים. לטובת הדחף, המשימה של הרגע. ובחוץ לארץ, כשקצת מתפנה וקצת משתחרר, אנחנו מוצאים את עצמנו ומאפשרים לטוב שלנו להתגלות. ואז פתאום מתברר שכולנו מבורכים. שכולנו ישרים, שכולנו טובים, ורק צריך לגלות את זה כל הזמן, לתת לזה גם בחיים השוטפים, לתת לזה מקום של ביטוי. אני רוצה לסיים בסיפור מהרבי, לספר אותו בקצרה, הסיפור הוא ארוך, אבל רעיון איך שדוגמה אישית, איך שהרבי נתן והתמסר מעצמו לטובת אדם אחר, שלכאורה היה נראה רחוק לגמרי, וזר לגמרי למסרים שהרבי נתן לו. ונראה שזה לקח זמן, אבל המסרים האלה שכבו בקרבו, ויום אחד הם התגלו. הרבי היה מקבל ליחידות אנשים, בשנים המוקדמות הוא היה מקבל אנשים ליחידות פרטית. פעם נכנסו אל הרבי אבא וילד. האבא היה אדם ששרד את השואה ועבר לאמריקה, הילד כבר היה ילד אמריקאי טיפוסי לכל דבר. ואבא היה טיפוס יותר חרדי, יותר שומר, והבן היה כבר רחוק. כבר לא התעניין. זה היה לפני הבר מצווה של הילד. הוא היה על סיפור של גיל 13, של שנת ה-13. והם נכנסו ביחד, האבא דיבר עם הרבי, ואז אחרי שאבא מסיים עם הרבי, הוא פונה לילד ואומר לו, תאמר לי, איזה משחק ספורט אתה אוהב? כמובן, ילד אמריקאי אוהב בייסבול. הרבי שואל, איזה קבוצת בייסבול אתה מעריך במיוחד? אז הוא אמר את שמה של הקבוצה, יענקי זו קבוצה אחרת. והרבי אומר לו, תאמר לי, היית בזמן האחרון במשחק של הקבוצה הזו? הוא אומר, כן. הרבי שואל, מי ניצח? אז הוא אומר, הרבי שואל, מי מנצח, סליחה, בדרך כלל במשחקים של הקבוצה? אז הוא מחייך כביכול לחוסר ההבנה של הרבי ואומר, תלוי מי משחק יותר טוב, אין פה כלל שקבוצה אחת מנצחת תמיד. אז הרבי אומר לו, תראה, אתה עוד רגע בר מצווה, אתה עוד רגע נעשה אחראי לחייך. אני רוצה שתיקח את המסר הבא, תכניס אותו לתודעה שלך. האדם הוא כמו מגרש בייסבול. יש לו בתוך הלב שני יצרים, שני שחקנים, שכל אחד מנסה לסחוב אותו, את האדם, לכיוון שלו. יש את היצר הטוב שסוחב ימינה, את היצר הרע שסוחב שמאלה, והמלחמה ביניהם היא ארוכה ומתמשכת. היא לא נפסקת לרגע. והאדם הוא זה שמחליט אם לקחת את הכדור ימינה או שמאלה, אם להקשיב ליצר, אם ללכת למגרשו של, לצד של היצר הזה או לצד של היצר ההוא. ואת זה אני רוצה שתזכור. אתה האחראי, אתה זה שתחליט אם להיות בצד ימין של המגרש או להיות בצד שמאל של המגרש. אם ללכת לצד של היצר הטוב או ללכת לצד של היצר הרע. בעצם אם להיות נאמן למסורת היהדות או להפך לחפש לעצמך רעיונות חדשים. נו, היהודי, הילד הזה כמו שאמרנו, לא התחבר לכאורה, לא שינה את חייו בגלל המסרים, המשיך את חייו כרגיל כילד אמריקאי שלומד בבתי ספר, בקולג'ס, ונהג חיים אחרים. חלפו שנים רבות. ויום אחד הוא פונה להורים שלו ואומר, הורים, אתם יודעים, אני חבר בקבוצת הבייסבול של הקולג' ואנחנו נבחרנו לשחק מול קבוצה אחרת גדולה ואני רוצה לנסוע. תיסע בבקשה. הם מסתכלים בלוח, משחק שמתוכנן עוד כמה חודשים, והם מגלים שהמשחק הוא בערב יום כיפור. הם אומרים לילד, אבא אומר לילד, תראה, ילד, אתה לא נוסע? ערב יום כיפור אתה בא איתי לבית כנסת, נכון שלא כל שבת אתה הולך איתי לבית כנסת, אבל ערב יום כיפור זה משהו אחר. הילד דחה את הדברים של האבא, הוא כבר לא היה ילד, הוא כבר היה נער בוגר, הוא דחה את הדברים של האבא בחריפות, מה פתאום שאני... מה מעניין אותי היום כיפור הזה? זה חג יפה. אם הייתי בבית, הייתי בא איתך בשמחה, אבל אני לא אבטל בשביל זה משחק. אתה יודע כמה הספורט חשוב לי, אתה יודע כמה ההצלחה בענף הזה חשובה לי. אני לא אשנה את התוכנית ואני אסע עם הקבוצה. אבא ניסה לשכנע אותו, אבל הוא ראה שאין עם מי לדבר. מדובר בבחור בגיל 18, שבגיל הטיפש 16, שיעשה את מה שהוא רוצה. ואבא בכה בליבו, אבל לא היה לו מה לעשות. לילה אחד לפני הנסיעה, בחט בתשרי, הילד צופה בטלוויזיה, ופתאום הוא רואה שם מרצה שמדבר על הרעיון הזה, מרצה חסידי שמדבר על הרעיון הזה, שכל אדם הוא בדוגמת מגרש בייסבול, מזכיר את הרעיון של הרבי, זה היה לפני יום כיפור, הביאו איזה מרצה יהודי, שדיבר על הרעיון הזה, מרצה חסידי שדיבר על הרעיון הזה, שכל אדם הוא בבחינת מגרש, והוא מחליט לאן לקחת את הכדור, אם ללכת עם היצר הזה ועם היצר ההוא. והרעיון הזה מכה במוחו של אותו צעיר. והוא נזכר שהוא שמע את המילים האלו מהרבי. ובאותו רגע הוא אומר לעצמו, אני לא נוסע עם הקבוצה הזו. אני רוצה לקחת את עצמי לצד של היצר הטוב. אני רוצה לקחת את היהדות שלי ולהאיר אותה. אז הנה, שנים זה לקח, שנים המסר הזה שכב, אבל יום אחד הוא צף ועלה החוצה. יום אחד הטוב היהודי התגלה. צריך רק להאמין. צריך רק באמת להיות בטוח, כי אנחנו מתעסקים עם סחורה טובה. אנחנו מתעסקים עם נפש עשירה ומרבצים של אמונה, אהבה ויראה. אנחנו זקוקים לרבי, אנחנו מתפללים בכל יום שנשמע אותו שוב, שנראה אותו. החיים עם הרבי ובלעדיו הם חיים אחרים לגמרי. התפילה של יהודי כל יום וכל רגע היא שנזכה כבר לביאת המשיח, שנזכה כבר לגאולה השלמה שבה נראה שוב את הרבי, שבה נראה אותו בעינינו ונשמע אותו, חוזר חזרה ונוטע באוזנינו את המסרים הנפלאים והמעודדים האלו.